אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
אז אנחנו כאן בסרוויס ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי ובאתר של כאן. שלום רב שירי כץ.
שלום רב רונה גרשון תלמי, מה שלומך?
בסדר גמור.
קר לך, חם לך, נעים לך?
נעים לי, הימים ככה, תחושה של ימים אחרונים של חורף, והיה לנו חורף השנה.
כן, כן, חורף נתן את העבודה הפעם. אבל, זה באמת העניין שמתחבר למרק, שנורא רציתי לעשות. לעשות משהו על מרק, מסיבה פשוטה. מרק הוא אחד המאכלים החביבים עליי מהזווית הבשלנית דווקא. סיר אחד שיכול לחכות ולהשתבח במקרר, והוא חוזר לחיים בחימום על הגז, והופך לארוחה טעימה ומספיעה למספר גדול של סועדים. זה בדיוק מסוג הדברים שאנשים שמתפעלים מטבח מחזיקים בתור קלף מנצח.
מרק.
חבוי במקרר. כן, תחשבי שהמיצוי הטעמים הולך ומשתבח שם בפנים, והבעיה היחידה היא שלא באמת יוצא לי להגיע לזה, זאת אומרת, לזה שהוא השתבח במקרר. מה שקורה זה שהסיר נבלע עוד ביום ההכנה שלו בדרך כלל, כי מרק הוא מאכל לא מספיק מוערך.
אני מסכימה איתך, תראי, אני חושבת שאנחנו גם חיים כאן בארץ, ורוב השנה די חם. עכשיו אנחנו תופסות את הימים האחרונים האלה של החורף, שעוד אפשר לאכול מרק. אני אוכלת מרקים גם בקיץ, למרות שאני בן אדם שמאוד חם לו, אני מסוגלת לשבת ב-40 חום מעלות, סליחה על התיאור, אני יכולה להזיע בטירוף, ואני אשב עם צלחת מרק מהבילה ומעלה עדים, ואתענג על כל כפית שקף שלו. אז אנחנו, יש לנו כאן הערכה...
בגלל זה את הפרטנרית המושלם
לחלוטין. אני אוכל איתך מרק מתי שתרצי, באמת. אז אנחנו נצא למסע אל המרקים, גם אל המרק שהוא מוכר יותר, נדבר על המרקי הפתיליות, על הקניידלח, על המרק שכולנו מכירים. גם ננסה לבדוק קצת מה קורה ביפן. הרמנים כובשים את העולם, ונבדוק האם גם ביפן הם המרכז וכצעקתה. נדבר על מרקי הדגים, הבו יבז המפורסם, ניסה קצת למרסי לבדוק איפה הוא התחיל, וגם על מרקים בירושלים, תכף נשמע מה זה אומר מרק ירושלמי. יש לנו המון, המון מרק בתוכנית, הכינו קערות,
לחובבי הז'אנר.
הכינו קערות, הדליקו מזגנים, המרק
סוללים.
יצא לדרך.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
אז טוב, אנחנו מתחילות עם עמית אהרונסון, שלום עמית.
שלום.
אנחנו שמחות שאתה כאן, ורצינו לדבר איתך קצת על המרקיות השוות בארץ, יש דבר
רגע,
כזה?
רגע, אבל לפני זה בואי נתחיל רגע, אבל עם השאלה העקרונית.
כן.
כאילו מתל אביב, שהמזג אוויר שלה חם, לח, לא סלחני, מרבית ימות השנה. מרק זה תמיד לגיטימי להגיש ולאכול?
ברור, מה זאת אומרת? כמו שגם צ'ונט תמיד לגיטימי להגיש ולאכול. אין דבר כזה, לאוכל טוב. ולמרק טוב, ולתבשילים מהבילים, אין להם איזה גביר שמתאים.
לא, לא, אתה מדבר מירושלים, רגע, אתה מדבר מירושלים, איזה גביר קריר בערב, אני מהמדרכה של איבן גבירול, בסדר?
אני גם יכול לדבר מחופי, מבנקוק המהבילה, לא אוכלים שם מרקים חריפים ב-35 מעלות 80% לחות, אוכלים, אין דבר כזה, מרק טוב, ושמעתי גם בדברי הפתיחה שלכם, באמת, כיף לשבת ולהזיע בגבות ממרק חם וחריף, ב-30 מעלות חום, זה תענוג מאוד מאוד גדול, וממש ממש לא רק של חורף.
יש אישור, יש אישור של עמית לאכול מרק בארץ.
זה מה שרצינו.
ברור.
תשלח לנו את זה בכתב.
שום דבר, זה מוקלט, מה?
אז באמת, תשמע, אבל נדמה שבכל זאת בארץ, ואני כן חושבת שזה עניין של מזג האוויר, אנחנו לא חווים כאן המון מוסדות אוכל כאלה שמרק הוא מרכזם, או מרקיות כאלה, חוץ מאולי בקרם, כמה שנשארו כאלה של פתיליות.
עמית בטח גם מכיר בירושלים.
ובירושלים, ברור.
כן, ירושלים יש את המרקייה, שזה באמת מקום שהרבה מאוד שנים, ויש מדי פעם מקומות שמנסים ככה להיות מרקיות. אני חייב להגיד, שאני לא חושב שאנחנו מאוד שונים מהעולם בהקשר הזה. זאת אומרת, גם אם מסתכלים על ערים גדולות בעולם, זה לא שרחובות פריז או ניו יורק או לונדון מנוקדות בעשרות מרקיות. בסוף זה ז'אנר, זאת אומרת, אני מאוד אוהב מרקים ומרק, הרבה פעמים באמת למסעדה יהיה את המרק המיוחד הספציפי ששווה לבוא בשבילו, אבל מקומות שמתמחים אך ורק במרקים, באמת אני חושב שזה ז'אנר שהוא קצת פחות, אולי כי לאנשים מרק הוא לא תמיד ארוחה, אולי זה קצת יותר מורכב, בטח כשמדברים על המטבח האירופאי המערבי, נניח נקרא לזה, במזרח נשמים בצד, אמרנו יש רמן, יש את הקוטיהו התאילנדי, שזה באמת מרקים שהם ארוחה שלמה, ואז דוכן יכול למשל להגיש באמת רק מנת מרק אחת, אבל המקומות סטייל המרקייה בירושלים באמת שלה 8 מרקים כל יום, איכשהו לא רק בארץ, קצת פחות תופסים. אני חייב להגיד שאני גם קצת מבין, זאת אומרת, אני כלקוח, מעצות הפעמים שאני אזמין מרק, אלא אם כן זה באמת איזה מרק ספציפי שאני יודע שהוא המנה הטובה במקום הזה. זאת אומרת, יש לי כמה וכמה מרקים ככה שמפוזרים בכל מיני מקומות, שיש אפילו מקומות שאני לא אוותר על צלחת מרק שאני מגיע אליהם, למרות שהם מגישים עוד הרבה מאוד דברים. אבל מקומות ספציפיים של מרק אני פחות חובב הז'אנר, אני מודה.
ומרקים קרים, הם גם מרקים בעיניך? הם עוברים? הם טובים?
קומפוטה את מתכוונת?
לא, לא, לא מתוקים אלא קרים, כמו גספצ'ו, סלק.
גספצ'ו וחמיצת סלק. גספצ'ו במיוחד זה אחת מהמנות הקבועות אצלנו במשפחה, בימות הקיץ, ממש כל הרבה פעמים ארוחת שישי ערב, מתחילים עם גספצ'ו.
שזה מרק עגבניות, נספר
ספרדי, קריר, יכול להיות חרפרף, שומי, או חמצמץ.
סלט ערבי טחון, נכון, זה גספצ'ו, מעולה. סלט ערבי טחון
שמוסמך בקצת לחם או שקדים או משהו כזה, אבל זה ימי של הסלט, זה באמת הדבר הכי טוב שיש, אבל זה לא כל כך רחוק מזה, אז כן, ברור, לגיטימי, לגיטימי לגמרי, והרבה פעמים גם משמש, נגיד, גספצ'ו, מרקים קרים, דווקא זה איכשהו בעיניי כן תופס יותר במסעדות שף ובדברים כאלה, כי היכולת לייצר שם טוויסטים ודברים מעניינים היא יותר גדולה, בין אם זה כל מיני מרקים קרים ושמתכתבים ככה עם צוויץ' או עם סשימי של דגים וכל מיני דברים מהסגנון הזה, אבל בסוף מרק זה חם, בואו, בסוף כשאומרים מרק, לדעתי רוב האנשים כן מחפשים את חוויית העדים על המשקפיים.
ועוד שאלה אחרונה, לפני שאני מחכה לרגע הזה שאתה תיתן את הרשימה המופלאה של המרקים המעולים. מרקים מתוקים? זה מרק או קומפוט? מה אתה אומר?
זו שאלה טובה. אצלנו, שוב, אצלנו במשפחה קראו לזה מרק פירות, באופן קבוע, והייתה אפילו איזושהי סוג של הבחנה בין הקומפוט, שזה עם פירות שלמים, לבין מרק פירות, שזה ממש תחון. זאת אומרת, ממש מרק של פירות תחונים. יש את המרק ההונגרי מהדובדבנים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה טיפה פחות בעיניי.
מרק רוזטה עם מלון ונן, היה לכמה שפים בתל אביב.
כן, זה נכון, ויש גם מרקים שהם לא בדיוק מתוקים, אבל למשל אחו בלנקו הספרדי נכון. שהוא
שקדים.
כן, אז נכון, בדיוק עם שקדים, אבל זה טיפה פחות בעיניי מדבר את השפה של מה שאנחנו מחפשים.
אז בוא נעשה רגע סדר, עמית, לפני שניקח אותך למקומות הטובים, באמת אני חושבת שהמרק הזה שאנחנו תופסים כארוחה, מה שדיברנו כאן שלא כל כך קורה, זה המרקים הכבדים מאוד, זה מהפתיליות שפעם בתל אביב היו בקרם, בטח יש גם בירושלים, שזה מרק הזה של עם תפוחי אדמה, עם בשר, עם שהוא יתאכלים אותו, ועם איזה בצק ליד, לחוך,
או בפנים, איזה קוק טוב.
ונגמר הסיפור, וגם התשורבה, המרקים המזרח אסיאטים, אם נלך לשם, מרקי השווית הכבדים, מרק הבשר, מרק הרגל, לעדה הבולגרית שאני נמנית על יוצאיה, יש את השכמבט שורבה שזה חלקים, מרק לבן כזה.
כן, אף אחד לא אוהב את זה באמת.
נכון, נכון, אני לא מכירה אף אחד שאוהב את זה, אבל כולם אמיצים כל פעם לאכול את זה, זה מרק כזה לבן, עם מין חמצמצות ועברים פנימיים, אלה מרקים שהם ארוחה. שפעם היו מבשלים אותם באמת עם המון כובד. כאלה עוד יש, זאת אומרת, ברשימה שלך נמצא את הפתיליות?
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, זה לאו דווקא הפתיליות, זאת אומרת, דווקא אגב, באופן קצת אירוני, ירושלים, על אף התחושה שהעיר קרה וככה וזה, נגיד היום, מרק תימני אמיתי, מרק רגל, כי הלכתו אין בירושלים, אין למצוא.
וואו.
לא קיים.
וואו.
והמקומות היחידים שבאמת עוד טיפה, באזורה יש מדי פעם מרקים מצוינים, אז באמת זה בעולמות המרק שווית עם בשר, או בעולמות המרק אופה משו משודרג עם כל מיני ירקות, לפעמים אפילו עם איזה קופסאות, אבל הוויז'ן הקלאסי הזה, כמו שאמרנו, של הצלחת המעבילה של הבשר, תפוח אדמה והפחממה ליד, הוא דווקא בעיניי טיפה יותר תל אביבי, זה באמת חוויה שהיא יותר כזאת, כרם התימנימית, נניח, אבל גם המרקים האלה, זאת אומרת, בסוף, איכשהו דווקא בתל אביב, המגוון יותר גדול, בין אם זה מרק כמו, המרקים כמו שיש בחנן מרגילן, במסעדה הבוכרית הנהדרת שבשכונת שפירה, או המרקים האסיאטיים, שגם אותם איכשהו קשה יחסית להשיג בירושלים, אז דווקא באיזשהו twist of face, זה יהיה מצחיק, בתל אביב יותר קל להשיג את המרקים האלה מאשר במקום שבו סביבת המחיה הטבעית שלהם.
זו בהחלט כותרת, הנה הכותרת של הרעיון.
כן, קיבלנו כותרת, אבל בואי נשמע מה, בכל זאת, מהי הרשימה, אני כבר סקרנית.
הרשימה, תראו, יש כמה דברים שבאמת, זאת אומרת, אז הזכרנו את חלן מרגילן, אז באמת גם הלגמן וגם הדושפרה שלהם, זה שני מרקים שמצדיקים נסיעה מיוחדת.
שהלגמן הוא מכיל את הכופתאות, נכון?
לא, הלגמן זה היתריות, אז אני אומר את הכופתאות.
זה כופתאות הסבתא, עוד רואים שם את הסבתות, אני תמיד מציצה למטבח, אני חייבת, כי כבר אין מורות כאלה, רואים את הסבתות של המשפחה, יושבות מאחורה ועוד מקפלות. כן, ואת היתריות.
זה
יוצא דופן.
אז זה לחלוטין בעיניי מהטובים, במשפחת בית האילנדי, מה שנקרא, זה בבית האילנדי בתל אביב, יש איזה מנה שבאמת היא רצה ממקום, לדעתי, מימיו הראשונים, אבל איכשהו פחות מוכרת, מנה של מרק מבשר לחי. שמטובל בתבלינים בכוכב אניס ובקינמון סיני ובתבלינים חמים כאלה מה שנקרא ובאמת באיזה מנה בתאמי אניס ובשר עם מטריות אורז שמוסיפים למעלה קצת צ'ילי מוחמץ וקצת סלרי משהו יוצא דופן שמה המדויק כרגע ברח משני אבל אם אתם באזור בית אילנדי תיכנסו תבקשו את הבשר ראש מרק או מרק בשר ראש או מרק בשר לחי הם ידעו על מה מדובר
אתה יודע מי סליחה שאני קוטעת אותך בבית אילנדי גם מרק האוף שלהם הוא יוצא דופן
כן, לחלוטין, זה מקום מדהים למרקים.
זה, כן, יש להם מרק אוף, אחד הטעימים שאכלתי, הוא עדין מאוד, הוא אסיאתי, אבל הוא לא מהמון אניס, המון טעמים חזקים.
נכון, אז זה בדיוק הצד השני של מרק הבשר.
במקום הטיסה שבוטלה לתאילנד.
כן,
זה בדיוק הצד השני של מרק הבשר שאני מדבר עליו. כמובן, מרקי הטומיאם למיניהם, ברוב המקומות התאילנדים נעשים כמו שצריך, אבל שוב שם זה בעיניי מהמצטיינים. רמן, אם אנחנו כבר מדברים, אז בין אם זה גרסה מודרנית, סטייל יובל בן אריה, מייזאקי או יפן, כשהוא עושה שם רמן, להבדיל גם מנטנטן בתל אביב, בעיניי עושים עבודה מאוד טובה בתחום הזה, אולי המקום היחיד.
יש רמן ספציפי שאתה כאילו היית אומר שחייבים אותו לנסות?
בעיניי הקלאסי, אין מה לעשות. בסוף הרמן, רמן חזיר, הציר האמולסיבי, הסמיך, הכבד יחסית.
שהוא סוג של אתגר, נכון? שהוא מאוד כבד. מאוד שמנוני.
גם ביפן זה משתנה, או העוצמות של הציר. במנטנטן עושים אותו יחסית כבד, אבל גם כשאתה לאכול אותו במקומות אחרים בעולם, זה היה... כן, זאת אומרת, זה טעם שהוא דומיננטי, אבל הוא בעיניי הוא מוצלח מאוד. אז זה לדעתי באמת הקלאסיקות. יש עוד דברים לפעמים בירושלים בימים טובים, אם אתם באזור המושבה הגרמנית בקה, אז בסנדוויץ' של רשל, הקמוניה, מרק בשר עם תפול או עם שועית שמטובל בקמון, יציאה באמת יוצא דופן. והיו מקומות שגם עדיין מתגעגעים, המלוכיה של ג'ולי בקרם שאיננה עוד לצערנו.
אבל אפשר להזמין ממנה, אני חושב, דרך הפייס.
כן, למרבה המזל היא שכנה שלי, אז אני יכול להזמין ממנה גם דרך החלון.
בורחת בן אדם.
לחלוטין, אבל לדעתי זה המאסטים שלי, אבל באמת אם שם במקום הראשון זה לגמרי המרק בשר של בית האילנדי, זה מנה שהמשפחה שלי כבר יודעים, כשאנחנו שם בארוחה משפחתית, לא משנה כמה אנשים אנחנו, ואנחנו נודניקים כאלה שאוהבים לחלוק בהכל אני אזמין לעצמי את הצלחת מרק הזאת, ואני אחשמר אותה שאף אחד לא יוכל לגעת.
תגיד רגע, אבל בעצם לא נתת לי אף מרק של קוב בתוך מרק גדלה, צלק, המרק החמצמת של שום לימון. אין מקומות כאלה בירוש...
כן, זהו. זה יש, רק ששוב, זה מראה כמה הסמנטיקה היא עניין משמעותי פה, כי קובה, זה לא מרק. בירושלים, במובן מסוים. זאת אומרת, למרות ההגדרה, למרות שיש אנשים שאומרים מרק קובה, הרבה פעמים זה בגדול קובה שמוגש פשוט עם רוטב. זה נכון שבגרסה הירושלמית של הרוב עם האזורים הקורדים נקרא לזה, זה מוגש עם יותר רוטב מאשר במסורת העיראקית. מסעדות עיראקיות אמיתיות אגב אין בירושלים למרבה הצער, אז קובה שם זה באמת בדרך כלל האסכולה הקורדית, אבל זה לגמרי, וגם את זה אגב אוכלים כל השנה, זאת אומרת אין שום...
ואיפה אוכלים את זה בירושלים?
שמולה, אזורה, זה בסוף המקומות המצטיינים, והמקום המצטיין מכולם הוא טיפה מחוץ לירושלים, הוא בקסטל, שזאת השכונה הנספחת למבשרת ציון, מעוז חזק מאוד של אוכלוסייה יוצאת כורדיסטן רבתי, ושם יש מקומות גם ג'מילה, שזה מקום לדעתי מגלגלת כדורי הקובה הטובים בארץ, וגם מטעם זוהר ועוד ועוד ועוד. אז זה באמת סוב קובות בקסטל, זה לגמרי דרך נהדרת להעביר בילוי, כאילו למי שאין לו כוח לעמוד את הפקק בכניסה לירושלים, פשוט לעלות לאכול ולהסתובב, זה לגמרי לגמרי אופציה.
אם אנשים לא יאכלו אחרי השיחה הזאת מרק, אני לא יודעת מה,
אנשים לא יסו לקסטל, בואי,
לקסטל. במדיום, אוקיי.
כן.
טוב, גם מה שלמדנו מהשיחה הזאת, עמית, זה לא מפתיע, אבל שיש לך יופי של משפחה, זאת אומרת, נשמע שאתה אוכלים שם.
אנחנו עושים אודישנים, מדי פעם.
כאילו, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אתה אומר.
ממש לא, ממש ממש לא.
טוב, היה תענוג לדבר איתך, עמית אהרונסון.
גם איתכם, כתמיד.
אז עמית אהרונסון, מגיש שיטת השקשוקה בערוץ 13, ומבקר מסעדות של כל העיר בירושלים. תודה רבה רבה.
תודה.
תודה לכם, תודה ותאמון.
Just too far to
שיר על מרק אוף. מה את אומרת על זה?
מדהים איך את מוצאת, תשמעי, באמת, אין מאכל שאת לא מצאת לו אוכל.
מישהו כתב תמיד שיר על משהו.
שירי זה הקטע, תקליטייה של הקולינריה, כאילו.
לגמרי, לגמרי. דור חדש של מוזיקה. תשמעי, יש איזה חכם זן של עולם הקולינריה, שכולם אומרים שאנחנו חייבות לדבר איתו, כי באמת יש לו ידע פנומנלי, כתוצאה מהעבודה שלו כבלוגר ומפתח מתכונים.
מי זה? מי זה?
אז זהו, אנחנו חייבות לדבר איתו, והצלחנו להשיג אותו, למרות שהוא כל פעם ביפן, ואי אפשר לדבר איתו, עכשיו בפגישה, הפעם הוא איתנו.
יש. שלום לגל ממליה, מהבלוג פתיתים, אהלן. איזה כיף שאתה איתנו.
איזה כיף לי.
לגמרי. אז אתה חזרת זה מכבר מיפן, נכון?
כן.
מה עשית שם הפעם? ספר לנו.
זה נשמע בנאלי, אבל אני הולך כדי ללכת ולאכול. אני טס כל שנה שנתיים, מסמן לעצמי יעדים במפה, נותן לדרך להוביל אותי בכל צומת מתין מטבע. יש לי מפה עם הרבה מאוד מקומות שאני רוצה לבדוק, אני מגיע לחלק קטן מהן, ופשוט מנקה את הראש בשוטטות בטוקיו.
באמת מטיל מטבע?
לא מילולית.
זה היה מטאפורי, רונה. בואי נתרגם לך רגע.
אני בחורה מאוד מילולית, כן.
אני רוצה רגע, לחלוק משהו, ואז לשאול את השאלה. פעם, אי שם בשנות ה-90, בלונדון, עמדתי בתור שהתפתל לתוך חדר מדרגות, וחיכיתי, והוא לא נגמר, והייתה שם בסופו, בתוך מרתף, מסעדה עם שולחנות שיתופיים ארוכים, שהגיש שם מרק יפני משונה שאף אחד לא הכיר.
זה היה רמן.
זה היה גם מאמה, היום היא כבר נשמע כזה משהו נדוש, אבל אז היה ממש רעיון חדשני כזה. תגיד, למה המערב כל כך התאהב במרקי רמן?
אני חושב שמאותה סיבה שהיפנים התאהבו בזה. זה שפת סטיספיינג, זה נורא ממלא, זה נורא מהיר, זה פונקציונלי. יש בזה את הבוסט אומאמי הזה, אחרי שגומרים קערה, הדבר הראשון שרוצים זה לשתות כוס מים. זה נורא נורא, זה
מרק שהוא מצמי.
זה ריקוד טפס על הלשון, זה מנגן לנו על כל המקומות הנכונים במוח, הוא מאוד מאוד מספק, ממלא, ויש תמיד את התחושה הזאת של עוד ועוד, ועד שלוגמים את השלוק האחרון של הקערה.
אז ספר לנו רגע למי שלא מכיר, מה זה מרק רמן? מה הבסיס שלו בעצם?
אז קודם כל רמן זה לא מרק. אין קשר בין מרק ורמן. רמן זה יטריות. עם יטריות גם שונות משאר היטריות, בדרך כלל מגישים אותם במרק, אבל זה לא סיפור. זה כמו להגיד פלאפל. פלאפל אלה הכדורים. בדרך כלל הם מגיעות בתוך פיטה, ולזה אנחנו נותנים את השם. אבל רמן אלו יטריות. יש כמה סוגי יטריות ביפן, וכל אחת שונה מהשנייה, ואי אפשר להחליף ביניהם. הם באמת שונות. הבולטות זה הסובה, האודון והרמן. והרמן יש להם אופים שלהם אלה יטריות, עם מלח אלקליים, שהוא הופך אותם למאוד אלסטיות ונגיסות. כמו שאמרתי, הדרך הכי מקובלת לאכול אותם במרק, אבל יש עוד הרבה דרכים אחרות. מוקפצות או בלי מרק בכלל.
והציר, הציר עצמו?
הציר, היום החלוקה מתבצעת לפי הציר, אפשר לחלק אותה לארבע קטגוריות. אם למנות אותם, אז יש את השויו, שזה סויה ביפנית, זה ציר די נקי, זה המקור של הרמן מטוקיו. זה אהוב עליי. הוא זה שאפשר לאכול אותו יום אחרי יום בלי התחושה השמנונית. יש את השיו, שזה סוג של מרק אוף נקי, שיו זה מלח ביפנית. הוא מרק מאוד מאוד עדין. יש את המרק שהוא, כשאנחנו תופסים, רמן אנחנו מדמיינים את זה, זה הטונקוצו. המרק הערפילי הזה, הקרמי השמנוני, שמבשלים עצמות אוף או חזיר במשך הרבה מאוד זמן, עד ש... מקבלים משהו שהוא בין גרבר למרק.
משהו מאוד ג'לטיני באופי בטח,
לא? איזשהו במערב התקבע שתפיסת המרק, הרמן כמרק, היא כזו. זה נקרא טון קוצו. ויש את המרק הצפוני, עוד פעם, זו חלוקה די גסה, אבל היא נכונה, שמוסיפים לו מיסו. זה מרק מאוד כבד, מאוד מלוח, לא בהכרח בשומניות, אלא... בעומק הטעמים שלו, ומגישים אותו עם חמאה וטירס, הם עושו שם משמש גדול.
תגיד, אבל אם זה בעצם מוגש עם מיסו, אז מה ההבדל בין מרק מיסו לציר של הרמן, או למרק רמן?
גדול. מרק מיסו, אותו גם, הוא לא בדיוק מרק, הוא משהו ששותים עם האוכל, הוא מחזק טעמים של הארוחה שאוכלים אותו. מרק מיסו הוא משהו קטן ששותים כמו שאנחנו שותים תה. מרק רמן מיסו הוא רמן לכל דבר, שפשוט מואשר במיסו, זה חלק, אחד מהדברים, יש שם המון שום והמון, והוא חריף, המיסו הוא לא, הוא דווקא לא חלק מאוד עיקרי בטעם, הוא יותר משמש כפלטפורמה להאיץ טעמים. להרים אותם למעלה.
כי הוא אומאמי. תגיד עכשיו, כן, איך, איך מזהים מרק רמן מוצלח? זאת אומרת, העניין הזה שיש ריח עוצמתי וכזה, זה נכון או שזה הגדר? כאילו מה?
לא מכיר את זה. בדרך כלל ביפן, אם יש תור, זה מוצלח. אם אין תפריט באנגלית, זה מוצלח. זה לא שולל, זה כמובן.
אבל
לא...
כשאני אני סתם הגעתי למסעדה, לא משנה, לא הגעתי ליפן, וכרגע כנראה גם רוב האנשים לא יגיעו ליפן. אז בוא, אני מרימה כף, ויש קערה גדולה של מרק, מה אני צריכה לזהות פה?
וואו, שאלה טובה. אני בסוף חושב, רמן, הרבה פעמים שואלים אותי, איפה יש בארץ רמן אותנטי? אין דבר כזה רמן אותנטי, כי גם ביפן אין רמן אותנטי. רמן זה כמו פיצה, זה כמו סלט. זה הגדרה רחבה מאוד למשפחה גדולה מאוד של טעמים, ובסוף זה מסתכם, והאם זה טעים לי או לא. אני אישית, מבחינתי רמן טוב, הוא רמן שיש הרמוניה יפה בין יטריות וציר, אני מעדיף את השויו, הצלולים על בסיס סויה, זה צריך להרגיש מלוח במידה הנכונה, שמנוני במידה הנכונה, מספק מאוד. היטריות שהן הדבר החשוב צריכות להיות מאוד נגיסות, מאוד אלסטיות, על דנטה, על המידה הנכונה, הן מהר מאוד מתרקחות במרק, ובגלל זה שואבים אותן במהירות, זה סוג של פסט פוד. יש איזה מכלול טעמים שמתרכז לביס אחד, שהוא בסוף מאוד פרסונלי, אבל הוא צריך להרגיש מאוזן ומלוח במידה הנכונה.
אני רוצה לשאול אותך, גל, ביפן הכנה של האוכל היא דבר שלומדים אותו הרבה ומאוד מדויק. אנחנו יודעים את זה מהסושי שאנשים לומדים במשך שנים, רק את החיתוך של הדגים. גם ברמן...
את הכנת האורז.
כן, והכנת האורז. גם ברמן, בסרטים במערב, אנחנו רואים תמיד את הרמניות שוברות מבין לאב, ועד שמגיעים אל הציר הנכון, כמה דמעות יש שם. זה באמת, זאת אומרת, זה מלאכה מושקעת, הרמנים הטובים, הרמנים, אנשי הרמן הטובים, ביפן הם אנשים באמת מבוגרים יותר שלמדו, שהתמחו?
גם וגם, יש עכשיו תנופה אדירה ומלא צעירים השתלטו על הדבר הזה, ובזכות האינטרנט מידע זורם ומגיעים לפרקטיקות שלקחו בעבר שנים רבות להגיע להם, הם לומדים את זה מהר מאוד ומפתחים את הציר שלהם. בניגוד לסושי זה הרבה הרבה יותר פרוץ ופתוח וחדשנות מתקבלת כאן, בעיקר עכשיו. ולכן כל רמנייה היא מאוד מאוד שונה משכנותה, בניגוד לסושי, שבסוף יש איזושהי פלטה דומה והניואנסים הם באיזה סוג חומץ משתמשים.
זהו, בסושי יש דיוק מאוד, יש משמעת קפדנית ויש דברים שלא יעברו ביפן. רמן, נדמה לי זה המקום שבו היפנים נפתחו לכל מיני ורסיות, באמת לעולם של הצעירים. ואני רוצה לשאול אותך, אתה נוסע גם, אתה איש מקצוע בסופו של דבר, עם כל אהבתך לאוכל, הבלוג שלך פתיתים הוא באמת אחד המופלאים. היפנים נפתחים אליך, הם ישתפו אותך בסוד בדרכי הכנה, אפשר לדבר איתם על מה יש בקערה?
ברמניות לא, כי את לא מדברת עם השף. אני מדברת עם קבוצת צעירים או אנשים, הקצב שם הוא מאוד מהיר, את יושבת על דלפק, זה פונקציונלי, את מקבלת את הקערה ואין הרבה תקשורת גם ככה.
יש שם גם מכונות אוטומטיות היום, אני יודעת, שמוציאים כרטיסים כאלה. אני הייתי בערך הדבש שלי ביפן וניסינו להבין מה אנחנו עושים, פשוט שלפנו על פי מזל.
זה קטע אדיר, אתה עומד מבולבל, אתה משותק לגמרי, אין לך מושג. אין לך מושג. כן.
נכון.
ומה יצא? באנגלית.
ואתה אפילו לא יודע מה, זאת אומרת, אני, במקרה שלי, אתה בטח קצת יותר מבין ממני, אבל היו פעמים שלא ידעתי מה אכלתי שם בקערה.
אבל זה היה טעים?
חלקם כן, חלקם לא. כאילו, אכלתי איזה רמן של קארי, למשל. נתקלת בדבר כזה?
זה הסוכרות של הארי פוטר, מה זה?
קארי רמן, כן, יש קארי רמן שם. אני זוכרת שאכלתי אחד כזה כל כך ספייסי שעד היום, לפחות בזיכרון. אז באמת אתה עומד מול המכונות האלה, אז יש לך שם אנשי קשר, זאת אומרת, כשאתה מגיע ליפן, גל, יש לך עם מי לדבר שם על אוכל, לשמוע קצת, לשאול?
האמת שכן, זה חלק מהטיול שלי, אני דובר יפנית בסיסית, ואני מצליח לקיים קשר, אבל זה קורה בעיקר במסעדות גבוהות, והרבה פחות ברמניות ובמקומות פונקציונליים, כי אין שם שיחה גם ככה, לא בינך לבין האחרים, זה בכלל מאוד יפני, לא לדבר עם השכנים שלך לשולחן, ובטח לא, אני לא אקרא לו שף, אבל עם המגיש. כדי להגיע לדבר עם השף, צריך להגיע מוקדם ולהתחבר אליו, במשך תקופה כנראה,
כשהוא פותח ועוד אף אחד לא נמצא, כן. וגם אז, עד שתופסים מבט עין ביפן לוקח זמן, אז בוא, נכון, לדבר, כן. כאילו...
כן, כן, זה הרבה יותר קשה, ואני גם... הם גם לא כל כך ססים לחלוק סודות, וזה בסדר, יש פה עניין של פיתוח, אני לא נובר בדברים האלה, אבל אני טועם ומתרשם ומנסה לפרק איזה דקונסטרוקציה במוח של הטעמים.
ובמסעדות גבוהות יותר, אתה כן מצליח, זאת אומרת, היו לך שיג ושיח, היה לך איזשהו שיג ושיח מעניין עם איזה שף שם?
בהחלט, בהחלט, זה חלק מהחוויה.
ספר, תן לנו דוגמה.
הייתי לא מזמן במסעדת בשרים, מסעדת קובה, והשף, נוצר בינינו קשר מאוד מאוד נחמד, הוא ראה שאני מתעניין, והתעניינתי לגבי כל חלק כל דבר מהבשר, והוא התחיל להדגים על הסושף שלו, להצביע לו על הישבן, אתה רואה? החלק הזה מגיע מכאן. ביקש לנו להוציא לשון, הוא אומר, החלק הזה מגיע מהחלק האחורי של...
זה היה נפלא,
מצחיקה ונהדרת.
נפלא.
ברגע שנפלטים התמונות... נגמל לך את שלכן, נדחי הפרה. כן.
כן. אז הוא ממש הדגים על הסושף שלו, כל חלק... זה היה כיף גדול.
נפלא. נפלא, נפלא, בטח הבנת היטב.
האמת זה לא הכל. זה שמות של חלקים, אבל זה נחמד.
כשאתה לא ביפן, אתה מגיע לארץ, אתה ניגש למלאכת הכנת הרמן, כאן בארץ?
לא, בדיוק רציתי לשאול אם יש אבל את כל חומרי הגלם פה.
רגע, למה לא? קודם כל תכף נשאיר את ישאלי על חומרי הגלם.
זה תיק גדול, וגם יש כיף בלהתגעגע. זה כמו שאני לא מכין סושי בבית, סושי אני לא מכין בכלל, זה פרופשן, אני לא נוגע בזה. רמן הוא לא מסובך, אבל זה, להכין את האטריות זה תהליך לישה מאוד מאוד מורכב, והרבה דיוק. להכין את הציר זה עניין של זמן, לא דווקא חומרים. אפשר לעשות רמן אפילו קשר בקלות רבה, אבל זה פשוט עובד הרבה זמן.
בארץ, כן? זאת אומרת, יש את חומרי הגלם בארץ, כן.
כן. לא, זה משהו שגם יפנים לא עושים בבית. יפנים לא מבשלים הרבה בבית, אבל רמן בוודאי שלא.
בוודאי שלא. טוב, אז...
בעיקר שזה כל כך נגיש וזול בחוץ.
לא בטוחה שזה נכון לגבי תל אביב, אתה יודע.
לא, תל אביב לא.
מדבר על טוקיו.
כן, כן.
אתה נמצא רק בטוקיו, גל, כשאתה נוסע, או שאתה גם יוצא
למקומות? בטיולים האחרונים כן, כי הייעוד של הטיולים שלי הם לאכול. טוקיו היא אחת מבירות האוכל של העולם, אז כרגע אין לי סיבה. אפשר לבלות תקופת חיים שלמה בטוקיו, ולא להספיק כמעט כלום.
לחלוטין.
אני חוזר אליה.
טוב, אז תודה שנתת לנו הצצה קטנה לטוקיו ולרמנים. גל מומיליה
ממליה
מהבלוג פתיתים. המון המון תודה. אנחנו נמשיך לקרוא את הדברים שאתה כותב. תודה.
תודה.
נדע, ביי ביי.
ביי ביי. אז אנחנו כאן בסרוויס, ואנחנו חוזרות אליכם, שירי כץ, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM.
מזל שאת זוכרת את התדרים, רונה גרשון תלמי.
אני מתאמנת בבית הרבה, תדעי לך.
כן, חשוב. בואי נדבר עם השף אייל אבי, כי אנחנו נורא רוצות מרק צרפתי עכשיו.
וגם מרקי הדגים, שאייל אולי הוא מכין הבויאבזה ידוע כאן בארץ, פסטיס לשעבר, רוקח 73, שלום השף אייל אבי.
צהריים טובים, שלום וברכה.
שלום, שלום. אז בוא נתחיל רגע ממרק הדגים דווקא. זה מתחיל מההתמחות שלך במרסיי, נכון?
זה מתחיל עוד לפני ההתמחות במרסיי, שפתחתי את בר פירות ים בהרצליה, ואז התחלתי לחקור את כל נושא הפירות ים, דגים ומרקי הדגים, והכנתי את המרק הבויאבז, אבל לא הרשיתי לעצמי לקרוא לו בויאבז, כי עד שאתה לא נוסע ותואם את הדבר האמיתי, קראתי לו מרסייז. ואחרי זה, כמו שציינת, הייתי בסטאז' ומחקר במסעדות בפרובנס, בצרפת, מרסיי ולאורך הריביירה. והאנקדוטה קטנה זה ש... בכל המסעדות שטיילתי, גם במסעדות הפשוטות וגם במסעדות היוקרתיות, היה לי מאוד קשה להקל את הבויאבז כמו שהם מגישים אותו שם.
למה?
יש הבדלים בחינוך לטעמים בכל מקום ומקום. הצרפתים רגילים לטעמים מאוד עזים, מאוד חזקים, וזה כמו לאכול ציר דגים מרוכז מאוד. מה גם שהם מגישים בבויאבז, או ליד הבויאבז, זה טקס שלם ההגשה של הבויאבז. אתה מקבל את הסיר עם הקערה עמוקה עם המרק, עם הציר, ועל מגש בנפרד אתה מקבל את הדגים, וליד את הקרוטונים או הבגט הקלוי, וכמובן אי אפשר בלי הרוי שיש לו כמה ורסיות. בגדול, ברוב המסעדות זה סוג של היולי עם צ'ילי, וזה הפרן.
זה מין רוטב אבל... כזה, נכון?
זה סמיך, זה ממרח כזה. ומה שקרה, היה לי מאוד קשה לאכול את הציר הזה, וגם מעבר שהיה לי קשה לאכול אותו, הדגים שהגישו ליד זה דגים שבושלו עד חורמה בציר, במרק, כבר לא היה להם טעם ומרקם.
למה בעצם זה התפתח ככה? דגים פיתחו את זה ככה על הרציף? זה הסיפור
אני,
של
אני,
ה...
אני... אז אני אסיים ואז תביני, סליחה. מה שקורה זה שהייתי בטוח שאני לא בסדר בכל המסעדות, שאני לא מבין ואני לא בסדר, עד שביום לפני האחרון שכבר הייתי מיואש ואמרתי, טוב, זה שונה ממה שציפיתי. התיישבתי באיזה טברנה קטנה שבכלל לא ציפיתי לאכול שם בויאבז, וגם כל מה שרציתי זה איזה סלט ולחזור הביתה, ובתפריט פתאום אני רואה בויאבז, ואמרתי, טוב, אין ברירה, בשביל זה באנו, הזמנתי. ואז הגיע הבויאבז המדהים שאמרתי, וואו, נפתחו לי העיניים. ביקשתי מהמלצר לדבר עם השף, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אין פה שף, אני מתנצל, זה האמא של הבעלים מבשלת. ואז ירד לי הסימון שבעצם הבויאבז זה פשוט תכליות אוסף של דגים טריים, ירקות טריים, הכל, בישול לא ארוך כמו שכולם. יש כאילו סוג של סטיגמה שזה תבשיל ארוך, שמתבשל שעות על האש, נכון. הציר צריך את הזמן שלו, הבישול של הדגים הוא מאוד קצר, לא לבשל אותם עד חורמה, כך אתה שומר על המרקם, על הסיסיות, על הטעמים, ומקבל מרק מדהים.
תגיד, מה עוד בעצם למדת שם באזור הזה? נגיד, הרבה פעמים אנחנו מדברים על בוקי גרני. תסביר רגע מה זה בעצם.
אוקיי, בוקי גרני זה בעצם בתרגום פשטני, זה אוסף תבלינים שיכול להופיע בכמה צורות. הצורה אחת שאנחנו שמים במרק, למשל, זה לקחת בצל ולנעוץ בו, אם זה ציפורן, אם זה... עלי דפנה, והוא נכנס לתוך המרק או לתוך הציר, ואחרי זה מוציאים אותו החוצה. זה יכול להיות גם אוסף של נסבי טבול שקושרים אותם ומוציאים אותם בתוך.
במה אנחנו קושרים אותם רק ככה?
חוט, חוט, חוט ש... חוט, איך זה נקרא?
חוט... חוט דייגים כזה? כמו...
לא, לא חוט דייגים, חוט פשטן. חוט פשטן, כן. כמו שקושרים עופות או נפניקים. וזה יכול להיות מה שאני נתקלתי במסעדות שעשיתי סטאז' זה בעיקר מה שאנחנו קוראים כיסבי טיבול פרובנס שיוצאים ומלקטים בחוץ, אם זה טימין, אורגנו, מיורם, רוזמרין, מה שגדל בדרום צרפת, פשוט קושרים אותם ותולים אותם במטבח מעל הקיריים באזור חמים, וברגע שהם מתייבשים, פשוט מורידים אותם וממוללים אותם ישירות לתוך המחבת או הקדירה, וזה מטבל. ברגע שזה מתייבש, הטיבול הוא מאוד עדין, מאוד נעים, הוא לא דומיננטי ותוקפני.
ובעצם אנחנו יכולים לעשות את זה גם בארץ, נכון? לקטוף בכמות קטנה הביתה, צמחי בר, סבי תבלין של הבר.
לקטוף בכמות קטנה בלבד, לא מסחרית כמובן. בהחלט, אני גם כשאני הולך לשוק ואני קונה עשבי טיבול, אז גם אני לא משתמש בכל באותו יום, ואני לא שומר, הפסקתי לשמור במקרר אותם שיוטרים, להפך, אני מייבש אותם.
פטרוזיליה אותם. נגיד? כוסברה?
לא, אני, לא, אני, לא, לא כאלה. עשבי טיבול, אני מתכוון על
טימין?
כל הטימין, רוזמרין, מרווה.
אלה שמראש יבשים יותר, כי נדמה לי שפטרוזיליה, אם נקלה אותה, היא לא תחזיק...
לא, אפשר לקנות פטרוזיליה יבשה.
פטרוזיליה לא תתייבש טוב ככה, פטרוזיליה צריך לייבש אותה בצורה אחרת, ופטרוזיליה וכוסברה ושמיר הרבה יותר ארומטיים וטעימים כשהם טרים, אלא אם כן רוצים לעדן את הטעם. יש מתכונים שצריך את הפטרוזיליה היבשה או שמיר היבש, אבל עשבי טיבול הרגילים שאנחנו בדרך כלל משתמשים או כותפים, למדתי שברגע שמייבשים אותם הם הרבה יותר עדינים, מה גם שהם נשמרים לטווח ארוך, זמינים כל הזמן.
תגיד, ומה המרק שאתה גדלת עליו בילדות?
וואו, קלת אותי עכשיו.
לא, כי אתה יודע, ביקרת בפרובנס, אבל זה כבר היית מבוגר, אבל בילדות.
אני יכול לחשוף רק שאני למדתי לאכול, אני למדתי לאכול בגיל צעיר אצל חבר, שאמא שלו זאת אלינוע רבין. בשלנית וכותבת ספרים, ושם נחשפתי לקולינריה, מתכונאית, כן. ושהייתי מגיע לאכול שם העיניים היו נפתחות, כי אצלנו בבית היו אוכלים שניצל ופירה, והילדים עמדו בתור אחרי בית ספר לבוא לאכול אצל אמא שלי שניצל ופירה, אבל הבנתי שיש משהו מעבר לזה. מרק ספציפי, את יודעת, היינו אוכלים מרק עגבניות עם אורז, מרק שווית, המרקים ה... המסורתיים הקלאסיים.
זה בבית או אצל אלינוע רבין?
לא, זה בבית. ועד היום, זה התשודת, אנחנו השפים בסוף, זה מה שאנחנו אוכלים, זה דברים הפשוטים.
האוכל של הבית.
האוכל של הבית, כן, בהחלט.
זה הגיוני, כולנו, כולנו. כן, לא, גם כשזה לא, זה בית, את יודעת, כי בית זה בית, לא יעזור. טוב, אז למדנו קצת על מרק הדגים, אבו יבז, ובכלל, שף אייל אבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
מוזמנים לאכול אותו ברמת אבי, במקום החדש שאני מבשל בו.
איפה? ספר לנו.
ליד, צמוד למוזיאון, בכניסה למוזיאון הארץ, מקום שנקרא ארצי, בית קפה חביב מאוד עם אוכל, עם קפה ומסעדה.
ויש שם בויאבז או שנבוא לאכול מנות אחרות?
גם בויאבז.
גם בויאבז, וואו. אז טוב, הנה, אפילו לא ידענו.
שלא יהרגו אותי ללא פירות ים, כי אנחנו מכבדים את המוזיאון, בויאבז של דגים, קומילפו.
מצוין, נבוא. תודה רבה, יאללה וי.
תודה.
להתראות.
תודה, יום נעים. ביי ביי.
ביי ביי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
אז שירי, עכשיו אנחנו חותמות את התוכנית שלנו עם שניים, לא רק עם אחד. אנחנו נדבר כאן עם השף עזרא קדם. השף עזרא קדם מוכר לנו מהמסעדה, דיברנו איתו כאן כבר בתוכנית.
כן, כן.
באמת מחלוצי המסעדנות הטובה בירושלים, ארקדיה לשעבר. ועכשיו הוא מגיע לתל אביב, לעשות מה שנקרא פופ-אפ, משהו מאוד פופולרי בימים אלה שפותחים מן מקום, או מצטרפים למקום לתקופה קצרה, או מבשלים בו. אנחנו תכף נדבר על ההגעה הזאת אל תל אביב, אבל אנחנו בתוכנית מרקים. שלום עזרא קדם.
שלום.
שלום, אנחנו שמחות שאתה כאן איתנו, תכף יהיה גם שותפך שף אמיר נאור.
אמיר.
שלום אמיר.
שלום, שלום.
שלום רב, שלום רב. אז לפני שנגיע לתל אביב, עזרא, יש מרק ירושלמי?
בטח.
מה זה מרק ירושלמי?
איפה ירושלמי? מרק עדשים.
מרק עדשים?
בטח.
מה יש בו?
יש פה נשמה, כי בכל עדש או עדשה אומרים? עדש?
עדש, עדש.
יש נשמה, יש המון ברזל, המון חלבון, והמון... אתה יודעת, בירושלים אומרים בוא נלך לשתות מרק.
כן, יש איזה קטע כזה, מרק שותים ולא אוכלים.
מרק עדשים לפחות.
באיזה צבע העדשים?
עדשים אדומות.
עדשים.
אדומות. וואו. אוקיי.
וזה מה, מה עוד בפנים?
אמיר, עם מה?
הרבה תבלינים, יש בזה זירי כוסברה, ויש בזה כמון תחון טרי, שזה הדבר הכי חשוב, לטחון אותו טרי, אז מקבלים את כל הארומה שלו, וסומק, והרבה שמן זית.
ולימון.
לימון, זהו.
ולימון, וכוסברה לפעמים אם בא לנו.
יפה, אז זה המרק הכי ירושלמי בעיני שניכם?
הם התחילו במתקפה הירושלמים האלה, די.
גם מרק שועית, לא?
גם מרק שועית.
ומרק קובה, נו, באמת.
קובה, נו, הנה, זהו.
ירושלים.
כדי למנות לך עכשיו רשימה, כמה זמן התוכנית?
אנחנו נעמוד ברשימה, לא להפחיד אותנו. הנה, כבר שועית, קובה.
זה מדהים, אני עומד פה ברחוב בתל אביב, אמיר שם באוטו, ואנחנו מתראיינים ברדיו, על מרק בירושלים.
זה כל היופי.
אני חושב על מרק של עשבים ירוקים, חרדליים כאלה, כמו שיש בגינה בעין כרם. זה פחות אוכל להשיג, אבל גם לימוני וחם וטוב.
שהוא נתיק כזה.
אבל האמת היא שאם שאלתם מה הכי ירושלמי, ואנחנו קוראים לו כרגע נזית של יהודה, כרגע בסטודיו, בחקלאות, יש לנו בבר, יש לנו את אלוף, את הנוע, שממנה מכינים את המרק הוא בחמוסת המקורי.
וואי, וואי, וואי.
בעצם אנחנו קוראים לירק הזה בעצם ה... אבו נפחה של הצמחים, משום שצריך לטפל בו ולעשות בו טיפול מאוד מיוחד, משום שהוא רעיל. אבל משם הוא מביא, מוביל לדבר הכי מדהים שיש. שאם תבואו לבקר אותנו בנווה צדק, ניתן לכם לטעום למרק הירקרק הזה שכולם כל כך אוהבים, שהולך גם לקובה וגם לעורף חמוץ. אז
שהוא חמוץ חמוץ, אוקיי.
כן, כן.
וואלה, אז טוב.
איך קרה ששני ירושלמים, עם אוכל קטלני, בחרו להגיע לתל אביב?
אנחנו אוהבים לבשל. אז אני לא אכפת לנו איפה לבשל. אנחנו מביאים את עצמנו איפה שצריך, איפה שאפשר, אם זה להתחיל לבשל בבית, לעבור לעין כרם, להכין איזה מרק קטנה, ומבחינתנו לסיים את היום בוויקי קריסטינה.
זה יכול לעבור דרך מדריד, וזה יכול לעבור דרך המון מקומות. אנחנו באמת מתהדרים ואוהבים את העניין של לשגרר את המטבח הישראלי בעולם. שף אמיר הוא צנוע, אז הוא יכול לספר לכם שלפני שנתיים הוא פתח את האידנטיטי גולוזה ביחד איתי, כשלצידו מסימו בוטרה ואלן דוקס, ואנחנו בעצם מבשלים ב... המון המון מקומות. אייל לוי היה בשיחה הקודמת.
נכון, נכון. דיברנו אותו על בויאבז.
מה? על בויאבז.
כן.
בטח, בטח. הוא מלך הבויאבז.
נכון.
לא, אבל לא ברור לי. למה ויקי קריסטינה? הייתי מצפה מסעדת פיין דיינינג, לא? כאילו, בדיוק כתם כאלה.
ממש לא, ממש לא. מכיוון שהתמה היא תפסייה ירושלמית, ולעשות אוכל של נשמה, אז החיבור היה טבעי. האנשים של ויקי קריסטינה הם אנשים מקסימים, הם היו אצלנו באירוע בסטודיו, נולד חיבור עם בחור בשם איתי.
מאפיה ירושלמי, דבר.
קבענו, כן, נכון, ירושלמי, בדיוק.
זה כיף לעבוד איתה.
אהבתי את המאפיה, שירי.
נו, ברור.
היא קראה לכם מאפיה ירושלמית.
נכון, אנחנו, אפשר להגיד.
החבר'ה הטובים, בלי מילים לא יפות.
בדיוק, בדיוק.
החבר'ה הטובים. Do you want a wing? Do you want a, you know? האמת שאם היה לכם מצלמה והייתם רואים אותי עם המכנסי נייקי והטרנינג אדידס, זה בכלל לא יחד. בסדר. ובדרכנו לרמת החייל. תראו, המון נשמה. לא, שף? זה מה שאנחנו מביאים.
לגמרי.
נשמה ובאמת לעשות טוב לאנשים, והימים האחרונים מראה שאנשים באים ומתרפקים, ומחירים טובים, ושתייה טובה, ובאמת דרך ירושלמית, ארכדית, להריח מכל הלב ולעטוף, ואנשים מבסוטים, ואללה.
אבל הבית הוא בירושלים, זאת אומרת, מארקדיה עד סטודיו ארקדיה עכשיו, שבאמת עבר איזה שינוי, באמת זה שנים של מסעדנות בתוך ירושלים, והיא לא תמיד עיר קלה למסעדנות.
תראי, אני אגיד לך, מי שמצליח להצליח בירושלים, יכול להצליח בנפול, יכול להצליח בניו יורק, יכול להצליח במקומות במוסקבה, שניהלתי פרויקט, ירושלים, אני צריך להצדיע לה לירושלים, על כל מה שהיא נתנה לי ולהמיר בקריירה שלי. לא הייתי פוגש ולא הייתי מאכיל את האנשים שקודם כל באו לירושלים, ואחר כך ידעו שיש ארקדיה ובאו להתארח, כמו שנשיא אוקראינה החליט להתחבא אצלנו כשהוא ברח מהטקס לא מזמן. אז באיזשהו מקום אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להגיד תודה לירושלים, ובכלל לכל הטבחיות והטבחים שפועלים דווקא בתקופה הזאת, שהיא אפשר להגיד משהו באוכל. את יודעת, אם היינו נולדים בספרד, אני ואמיר, או בפריז, או בבוא, קצת קשה, כי הרבה דברים נאמרו. כרגע, בתרבות האוכל, אומרים דברים, שף מדהים כמו אמיר, ש... אמיר, תדבר קצת, אני סותם.
אתה לא משאיר אוויר.
לא, לא, תדבר, תדבר, נחפש אש.
באמת, אנחנו, אז אני אגיד לך, אם לא חסרים, ירושלים זה הבית, אנחנו עולים לירושלים להיטען בכל ערב אחרי הבישול בוויקי, כי באמת אנחנו שואבים ממנה את המון מהנשמה הזאת, המון מהמסורת הזאת, לקבל מירושלים תוך כדי לתת לה, זה דבר מדהים. בתור ירושלמים בשבילנו זה זכות.
כן, זה עדיין עובד, זאת אומרת, זה לא קלישאות כאלה, סליחה שאני...
לגמרי,
כן?
לגמרי, אני יכול להגיד לך שהגעתי באיזשהו גיל להבנה כזאת, זה מערכת יחסים עם ירושלים, ואז אתה מגלה שאתה במערכת יחסים שאתה נהנה ממנה, אתה אוהב אותה, היא חלק ממך.
סלט חיטה ירוקה מאושנת בלדית, אוקיי? זה אוכל כזה שלכם, מירושלים. כשהוא בתל אביב מוגש, יש לו טעם אחר? פתאום הלחות, הטמפרטורה, האנשים, הם משנים את הטעם של זה?
אנחנו, א', עולים עם המון עשבים משלנו וירוקים משלנו, ואנחנו מביאים מהירקן המדהים שלנו, שמביא את כל הסחורה בלדית מהאזור שלנו, אז אנחנו עולים כל זה לתל אביב, ובאמת אנחנו מצליחים להגיע לטעמים שלנו עם השמן זית שלנו ולייצר את אותו המוצר שמגיע מירושלים, וזה הקטע של הפופ-אפ שירושלים עולה לתל אביב
עם ארגזים של ירקות
ועשבים והכל וסחלה באמיתי וכל מה שצריך.
טוב, אז הזדמנות לטעום גם בתל אביב וגם בסטודיו ארקדיה בירושלים. אמיר נאור ושף אמיר נאור ושף עזרא קדם, תודה רבה
ששיתפתם
אותנו, אנחנו נבוא להתראות.
תודה.
ביי ביי.
ביי ביי.
שירי, לפני שנסיים, לפני כמה תוכניות, את הבטחת מרק אוף בלי אוף.
נכון.
אין רגע מוצדק יותר למרק הזה מהרגע הזה.
שני בצלים, שני גזרים, תפוח אדמה, שורש סלרי, שתי שיני שום, חצי דולורית, ירקות קלופים, שטופים, חתוכים, בסיר עם שמן זית עליה וגבוהה, משחמים את הבצל, מוסיפים פפריקה, הרבה, בנדיבות, פלפל שחור גרוס, צ'ילי, טיפת כמון, כי זה מזכיר קצת בשר, ומלח. מוסיפים את שאר הירקות, מרקחים היטב. בסדר? עד עכשיו היה רק שמן. מוסיפים מים, מבשלים. מוסיפים בוקי גרני. זוכרת שדיברנו עם אייל?
כן, הזר של התבלינים.
זה מאוד חשוב. כדאי שיהיו גם עצבי תבלין יבשים בנדיבות, כי זה מה שייתן את הטעם. כל עצבי התבלין היבשים בנדיבות. מניחים למרק לבעבע כשהמרק טעים ומוכן. ואפשר להגיש עם מטריות, עם קרוטונים, או, וזה קורה במשפחות הכי טובות, עם שקדי מרק.
שקדי מרק זה דבר מוצדק ומותר.
אני נכנעתי.
בריא הוא לא, אבל הוא מהמצדקים. אז מה הסוד? רגע, מי שלא הספיק לרשום את כל הרשימה, ומקסימום שיפנה אלינו וניתן אותה.
לקרמל היטב היטב את הירקות ואת הבצל על שמן הזית, בית טיפת כמון, כי זה מה שמזכיר את הרמזים הבשרים, והכי חשוב, המון עשבי תבלין, גם טרים וגם יבשים.
וזה מרגיש כמו מרק עוף, לכל דבר.
זה מרגיש טעים.
זה מרגיש טעים. בסדר, לא, כי אמרת, זה מרק עוף בלי מרק עוף.
נכון, נכון, זה נותן את החוויה הזאת, הצלולה של מרק זך, כן, זה
של משהו מבריא ועמוק עד אין קץ. טוב, תמיד חוזרים אל צירי העוף בסוף, או העוף מירקות, במקרה שלך, אבל תראי, דיברנו על המון המון דברים, בסוף מסיימות התוכנית עם מרק עוף.
עם הבסיסי ביותר.
יאללה, הולכות לאכול מרק, תודה רבה לכל המאזינים, תודה לאבי שמי שהיה איתנו כאן, על ההפקה והביצוע הטכני, תודה לשירי כץ.
תודה רונה גרשון תלמי.
אנחנו נתראה בשבוע הבא, ביי ביי, סוף חורף נעים.
מוציאים מהמחסן, עכשיו כבר לא, נלך לים, ונלבש כפפות וסוודר חם, כי חורף השמש נעלמת בחורף, הגשם מטפטף על העורף, חורף וקר, חורף צריך ללבוש מעיל כל החורף, וגשם מטפטף על העורף, חורף וקר. הסתובבנו בין הרים ובין סלעים, וברכבת רצנו טסנו, או מה טוב ומה נעים. עכשיו רק בוץ ושלוליות, אין ברירה, הקיץ עוד רחוק, כי חורף השמש נעלמת בחורף, הגשם מטפטף על העורף, חורף וקר, חורף צריך ללבוש מעיל כל החורף, וגשם מטפטף על העורף, חורף וקר, חורף השמש נעלמת בחורף, הגשם מטפטף על העורף, חורף וקר, חורף צריך ללבוש מעיל כל החורף, וגשם מטפטף על העורף, חורף וקר. נספר פה על הקיץ שהולך ונעשה,